יום ראשון, שבוע טוב לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם תוכנית מלאה ומעניינת, עם סיפורים והמדורים הקבועים. בואו נתחיל עם הסיפור היומי לרגל היורטייד של הגאון הקדוש רבי חיים וסרמן, השם ייקום דמו. שהיום זה היורטייד שלו, י"א בתמוז. אז יש עליו סיפור מעניין. כידוע היה מפורסם בבקיאות הרבה שלו בכל חדרי תורה ובזיכרון המדהים. פעם הוא שאל את הספר שוט הריבש מהמחותן שלו רב מאיר אבוביץ' שהיה אבד בנוברדוק. במשך חצי שנה הוא היה נוהג לעיין בו שעה קצרה כל בוקר. אחרי שנתיים שהוא החזיר כבר את הספר, עברו שנתיים וראו אותו שהוא כותב איגרת תורה, ובתוך האיגרת היה התשובה של הריבש, מילה במילה מהזיכרון. פעם שהיו ביחד בבית של הגאון האדי, רב נפתולי טרופ, יחד עם הרבה תלמידי חכמים וגאונים, אז הם הזכירו בנשימה אחת את, גם את השם של, את השם של רב אלחונון. אז נענה הגאון רב נפתולי ואמר, הוא אמר לדידי, אין מה לכלול את כולם, את רב אלחונן ביחד עם כולם, כי אמנם הוא דומה לבור סיד שלא מאבד טיפה, אבל זה לא מכוח הזיכרון דווקא, אלא מרוב עירת שמיים, מרוב פחת לא להיות בכלל השון ידוב אחד במשנות, שוכח. אז מרוב שהוא מחבב דברי תורה, חביבות כל כך מופלגת, עד שכל דיבור קטן נחשב בינו להון עתיק. אז מה פלא אם כן, שהדברים נבלעים בדם שלו, והשכחה לא שולטת בו. עד כאן בעניין הזה. אנחנו מגיעים למדור פיני הפרשה, מה טויבו הולך ויעקב. בנר לשולחן שבת מביאים מתוך הנר יהושע, דברים שסיפר הגאון רב שלמה גולדשטוף, שהיה החתן של הצ'יבין הרוב. הוא סיפר שבזמן של הספסמס, הייתה בפולין עניות נוראה. ורבים מהחסידים שרצו לראות הרבי, אבל לא היה להם כסף לנסוע, אז התארגנו, היו עושים קופה משותפת. במשך חצי שנה, כל אחד היה נותן מטבע, עד שהצטבר סכום כסף שאפשר לנסוע את זה לגור. ומי שהיה נוסע, לוקח את כל הקוויטלך מכל אנשי הקבוצה. פעם קרה שהגורל נפל על... הגורל נפל על איזה אחד אמר, אז הוא נסע. כשהוא חזר, שאלו אותו מה היה, מה הוא שמע, אז הוא אמר שהיה צפוף, תעודה שלישית לא שומעים כלום, אבל משפט אחד שמעתי מהחסידים. שמעתי שהם אמרו, שהרבי אמר, פיתחו לי פתח כפיתחו של בילום, כן? הוא טעה עם האולום, בהגה החסידית, אומרים את זה אילם, אז הוא שמע בילם. טוב, ככה הוא אמר להם. עבר איזה זמן והרב מבנדין הזדמן לעיר שלהם והם סיפרו לו את זה. חדו ספר די אספסמס. אז אספסמס אמר שבאמת היהודי הזה אמר טוב. למה? כתוב שבילום ראה שליהודים יש הצלחה בזכות שאין פסחיים מכוונים. וזה פיצחו לי פתח כחודש של מחץ. אני אפתר לכם פתח כפיתחו של אולום. שזה לא מכוון אחד נגד השני, שזה כמו מחץ וזה כמו אולם. וזה מה שמרמז בילום. ומילא. זה הפיסחה של בילאון. ואנחנו מגיעים למדור קניין חוכמה מסילת ישורים. אומר מסילת ישורים בפרק ז', חלקי הזריזות שניים. אחד קודם המעשה ואחד אחרי כן. קודם התחלת המעשה שלא יחמיץ האדם את המצווה. אלא מה? שבהגיע הזמנה או לפעור, היא הזמנה לפניו, או כשהוא כבר עולה במחשבה שלו, ימהר יחיש מעשה ולאחוז בה ולעשות אותה. ולא יניח, אומר מסילת ישורים, לזמן שיתרבה בינתיים. יש פה סיפור נפלא שסיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין. סיפור שמופיע בעלינו לשבח. הוא שמע שכשרבי זרח ברוורמן זצ"ל הכניס את הבן שלו בברית של אברהם אבינו, אז הוא הזמין לברית את הפשועלי דיסקין. הברית הייתה אמורה להיות אחרי תפילת הנס, אבל המהר"ל דיסקין העריך בתפילת 18 שלו. וכשגמרו והגיע הזמן הברית כבר, עדיין הוא עמד בתפילה. טוב, שראה ככה אבי הבן, אז הוא החליט לא להמתין. עד שהוא יסיים, עד שרבי שואלב יסיים את התפילה, אלא הוא לקח לעצמו את עשר דקות. כשרבי שואלב סיים את התפילה, אז אמרו לו שהכל כבר לחמייסה. אז מסופר שהגאון רבי שואלב ניגש לאבי הבן, ונתן לו ברכת יישר כוח שהוא יזדרז ולא חיכה לו ולא יטרח את הציבור. אמר זה רבי יצחק זילברשטיין, שצריך להעיר על הסיפור, הרי כיבוד של אדם גדול בסנדקאוס זה מענייני הברית, כמו שהרמ"א כותב בהלכות תמילה. אז לכאורה היה ראוי, היה צריך לחכות קצת, שהמרן דיסקין יסיים את התפילה שלו וישמש כסנדק. אבל הוסיף הרב, אם הבן, אבי הבן, רב זרע ברוורמן, אותו רב זרע שעליו כמדומני מספרים שקפץ מן החלון בחנוכה, אז אפשר להבין את הסיפור. מה היה בחנוכה? זה היה במסישה בשביל חנוכה, כשכל הקהל מיהר לצאת לבית הכנסת כדי להתעסק עם הדלגת נרות. נו, היה ציבור גדול, נהיה פקק ליד הדלת. ככה עברו כמה דקות, זה היה ציבור מאוד גדול. ואז הם רואים המתפלים שאדם ניגש לחלון, קופץ משם ישר לרחוב ומיד רץ הביתה. זה היה רב זרח ברוורמן, שההתלהטות שלו, הלהט שלו למצוות, לא ידע גבול. הוא החליט שלא לחכות בתור רגיל, אלא עשה קפיצת הדרך, שיוכל להדליק כמה שיותר מהר. אז סיים רבי יצחק זילברשטיין, אם אנחנו מדברים על תור וזרח ברוורמן, אז אני יכול להבין גם למה הוא לא חיכה עד רב שואלב יסיים את התפילה שלו. אנחנו מגיעים למדור פנינה הפרשה, התויבו הלכו יעקב. בהגילון דבור עם ארבע מביאים מרשימה של אחד הנינים של הרב אליושי, שסיפר, סיפור שסיפר הבן של הגאון חיים ברימזצל, שהוא המחותן של הרב אליושי, שפעם אבא שלו ביקש להשתדל עבור איזה יהודי, יהודי יקר שאנחנו חייבים להכרת הטוב, מסיבה מסוימת, ולהיכנס לרב שטיימן, לרב אליושי, סליחה, ולשאול בשבילו איזו שאלה דחופה בעיני שידוך, אם לעשות את השידוך או לא. אז הוא אומר, הלכתי לשם, וכשנכנסתי לבית, אז ישבו בחדר הכניסה, הבנות עם האמא, ושאלתי אם אפשר לשאול משהו את הרב, אז הרבנית אומרת לי, אתה רואה שאי אפשר, שהדרך חסומה. אז הזכרתי לה שאני גיס של הבן שלה, הגאון הצדיק רב מוישה, כן, חתנו של הגאון רב חיים ברים. והוספתי שאף פעם לא הפרעתי לו. אז היא מיד קסה, מי אני, והתנצלה, היא אמרה, לא הכרתי אותך. והיא ציפתה לבנות, ומיד פינו את הדרך, חזילו את השולחן הגדול לצד, כדי שאני אוכל לעבור. ואז לפני השביל הצחר של הספרים, שמוביל החדר, נתגלה לי מחזה מדהים. לא יאומן, אבל בעיניי ראיתי. הדלת הייתה נעולה מבחוץ, עם מנעול גדול. היא הוציאה מפתח מהכיס שלה ופתחה לי את המנעול הגדול, ורק ככה הייתי יכול להגיע לה. לא יאומן, לא עוד אל השמירה, איך שהיא שמרה שלא הפריעו מהלימוד. ועכשיו רבי יצא, אנחנו מגיעים לשוט היומי. שאלה ותשובה בצדה, משולחנו של הרב גאון רבי מתחלה בשוורצבורג, מויר אירון נוי שמחו במודיעין עילית. השאלה היא על אחד שלומד, לומד תורה עם יהודים שעדיין לא זכו לשמור תורה מצוות במסגרת ארגון קירוב, ועל ידי הלימוד הם מתקרבים ליהדות ברוך השם. היהודי שאני לומד איתו, שואל השואל, הוא עדיין לא יודע לברך, הוא לא מברך ברכות התורה, אז האם מותר לי ללמוד איתו בכזה אופן? הרי ברכות התורה חיובה מן התורה. אז הוא רבי זמרי ורבי, אומר הרב שוורצבורג הגאון רבי שאול קליין, שאפשר ללמוד איתם, אמר שבתור יחזרה למוטב. הוא מסתמך על דעת האחרונים שמצוות ברכת התורה היא כמו ברכת השחר, לפי חלק מהראשונים. כן? כמופיע בשו"ת מהרש"ג, חלק א', קיינו שם יותר מונחת. ולפי הדעה הזאת, אין איסור על מי שלומד בלי ברכה. אבל אחרי זה רק מצווה חשובה להודות על נתינה של התורה. ככה גם הורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שליטה בשם הרב אליושיב, ספר קו הנוקי. ושמעתי מחכם אחד מסיים, עצה נפלאה, שכשהוא מתחיל ללמוד עם היהודי, אמר בכל את ברכות התורה, ויכוון להוציא אותו ידי חובה, מדין שמי יעד כאוינו. דף היום היא בהלוכה רבי ישראל, האם מותר לצוד נמלים? ואיזו צעידה אסורה גם בימות החול? על כך ועלות נושאים מעניינים תוכלו לשמוע בשלוחות האחרות במגוון השיעורים הנפלאים שקיימים שם על דף היומי בהלכה. ובואו נלמד גם אנחנו את ענייני הדף היומי בהלכה. בעל חיים שלא יכול לברוח כשרוצים לתפוס אותו, כגון שהרגל שלו פצועה, וכל שכן הוא לא מסוגל לזוז בכלל, מחמת חולשה, מחלה. אז אין בזה איסור, איסור מלך הסדר מדור, הסיכוי עכשיו כן ניצוד ועומד, אבל אסור מדרבון לנצל אותו. בעל חיים שיושן, שהטבע שלו יתעורר מיד ברגע שאוחזים בו כדי לצוד אותו ואז הוא בורח, הוא לא נחשב כניצוד ואסור לצוד אותו מדאורייתא. בעלי חיים שההילוך שלהם מאוד איטי מהטבע שלהם, כן, נמלים, פולעים. בזה נחלקו הפוסקים, האם בתפיסה של ימי שיסור ציידה, או שהם נחשבים כניצוידים ואוימדים. ולכל הדעות, לכל הדעות אסור לתפוס אותם ביד משום איסור מוקצה. אחת הצורות של מלאכת ציידה זה לתפוס את הניצוד על ידי כלב צייד. זה ציידה של עשרה בשבת. אבל צריך להבדיל בין אופני הציידה. מי שמשסה כלב צייד בבעל חיים, הכלב עושה את פעולת הצידה לבד, בלי סיוע מצד האדם. אז אותו אדם עובר על איסור ציידה דרבנו. אבל מי שמשסה את הכלב בבעל חיים, הוא עצמו מסייע לציידה, למשל שהוא מאגף את בעל חיים מכיוון הבריחה שלו וככה הוא חוסם אותו, או שהוא מבלבל אותו כדי שיאבד את הנתיב של הבריחה, אז ממילא הוא עובר באיסור דאורייתא, איסור ציידה דאורייתא. להכניס חתול למקום שיש שם עכבר, זה לא נחשב כשיסוי כלב צייד, כי הוא לא מעורר את החתול לדווחי עכבר, אלא החתול עושה את זה מעצמו. צידה של עשרה בשבת היא גם כשנעשית לצורך שימוש בבשר של הבעלי חיים או באור שלהם. אבל במות החול, הצידה הזאת מותרת, גם כשהמטרה היא שימוש פרטי וגם שימוש מסחרי, כגון שהצייד מתפרנס מכירה של אורות בעלי חיים שיצד אותם. אבל צידה לשם שחוק ושעשוע, כמו המסעות הצייד שהיו נערכים בזמנם, בזמנים עברו, עם בליווי כלבי צייד רבים על ידי המלכים או אנשים עשירים וכו', היא אסורה גם בימות החול משום משבלצים, שזה איסור כולל דברי שחוק שונים, שמוצאים את הזמן של האדם לריק. וחז"ל אמרו שגם מי שנמנע מראיית שעתו של השוע של צידה, יזכה לראות לעתיד לבוא בשמחת צידת הלוויתן. עד כאן בעניין הדפורים בהלוך שנלמד היום, סימן שכ"ז, סעיף ב'. וכדרכנו אנחנו חוזרים על מה שלמדנו ביום חמישי. אחת היא למתת מלאכות שאסורות בשבת במלאכת ציידה, שהפירוש שלה שלילת החירות של בעל חיים. אחת הצורות של הצידה זה להכניס את בעל חיים למקום סגור. לסגור בעל חיים במקום גדול, באופן שאי אפשר לתפוס אותו בריצה אחת ולא איזו תחבולה כלשהי. היא לא נחשבת כצידה מדאורייתא, בגלל שהצידה עוד לא שלמה, אבל היא עצורה מדרבנן. אם נכנסה ציפור דור לבית, אסור מדרבנן לסגור את הדלת והחלון עד ליציאה שלה. אבל אם הדלת והחלון הפתוחים גורמים לצער, כגון מחמת קור שנכנס לבית, אז יהיה מותר לסגור אותם. עד כאן בעניין הדפורמי שלמדנו ביום הקודם, זאת אומרת ביום חמישי. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר למה שלמדנו, האם מותר לצאת לרשות הרבים עם פיסות פלסטיק שנמצאות בתוך החולצה לאישור הצווארון. אז נקדים שמותר לצאת לשבת, בשבת לרשות הרבים עם בגד שהחלקים שלו מחוברים בסקת ביטחון מקרי ציבו, כיוון שהסיקה נחשבת כחלק מהבגד. סיקה מיוחדת שמיועדת לשימוש, אין כחיבור לשני חלקי הבגד ואין כתכשיט, והיא מעוצבת כתכשיט, אז אסור לצאת את הרשות הרבים כדין תכשיט שלמדנו לעיל. אבל באופן שאם ירידו את הסיקה, אז הבגד ייפתח באופן לא ראוי שאפשר ללכת איתו, שאי אפשר ללכת איתו, אז יש אומרים שכיוון שהסיקה מיועדת גם לשמש כתכשיט, עדיין אסור לצאת את הרשות הרבים. יש מתירים, כי אין חשש שהיא תסיר את הסיכה להרוד אותה, ולכן אין למחות ביד המקל. פיסות פלסטיק שמכניסים לצווארונים של החולצות כדי לשמר את המצב של הצווארון, איתם מותר לצאת לרשות הרבים. עד כאן בעניין הזה. עכשיו אנחנו מגיעים למדור דף רמי תלמוד בבלי. דף רמי תלמוד בבלי. מה הקשר בין אגוזי פלך ודלת יוונית? והאם כליים בטלים בתערובת? זה נעדין של כיכרות, של כיכרות בעל הבית. על זה ועל עוד נושאים מעניינים, אנחנו נלמד היום במסכת זבוכים דף עם ב'. וכעת רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ עם בו חיים, חפץ חיים יומי. בואו, אתם מוזמנים להיות חלק ממשפחת החפץ עם בחיים, שלומדים את הלימוד היומי בחפץ חיים. אז בואו נתחיל ונלמד היום את עניין מה שהחפץ חיים אומר. היום אנחנו לומדים בעניין לשנורי על אדם שעבר עבירה, שהחפץ חיים כותב בכלל ד' שבאדם בינוני, כסתם איש ישראל שדרכו להישמר מחטא, והוא נכשל בחטא רק לפעמים, אז יש לתלות שהוא עשה את זה שלא מתכוון, או שהוא לא ידע שזה אסור, או שהוא ידע, אבל הוא חשב שזו רק חומרה. אז בכזה מקום, מידה טובה בעלמה שהקשרים נזהרים בזה. אז אפילו אם ראו שהוא עובר על זה כמה פעמים, אסור לגלות את זה, ואסור לשנוע אותו ולבוז לו על כך, ונצליח לדון אותו לקו זכות. בביאור המוסופים מרחיבים בדין הזה, ומציינים מדברי החפץ חיים להלן, שגם אם אמרו לו מפורש שזה אסור, אם זה דבר שלא מפורסם, אם זה דבר שלא מפורסם, אז האיסור שלו בישראל צריך ש... בישראל צריך שהוא אמר לו את זה אדם נכבד שרוא לסמוך עליו, או שהוא יראה לו, בספר שזה אסור, שרק אז זה נחשב למייזד, אם הוא ימשיך לעבור על זה. אבל אם הוא אומר לו את זה אדם שלא נכבד, אז זה לא נחשב כמייזד, כי אולי הוא חושב שהמוכיח לא יודע את הדין. הכלל בדברים האלו הוא כתב בסדר היום בעזרות לשנורא, הוא צריך לשקול את הדברים כפי דעת חברו ולא כפי דעתו, כי לא כל הדעות שוות. כי ייתכן שלפי דעת חברו ולפי ההצגות שלו, אולי ימצא שאין לו אבון ואשמה, וזה פירוש של הפסוק, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. למקומו זה ערך שכלו וההשגה שלו, כי כל אחד יש לו צד בעניין מסכת שלו מה שאין באחר. אופן נוסף, גם בדבר שידוע שנוהגים בו איסור, אבל לא יודעים את גודל האיסור, כגון בזמנים שלא היה ידוע חומר האיסור של השחטת זקן ביתר, הכל הקדם בשוט רבקי ועגר, שמי שטעה בזה נחשב כשויגיג, הוא עומד בקשרות שלו. אז לענייננו, יהיה אסור לדבר עליו לשנורא, והוא לא נחשב קובר עבירה מפורסמת. במבואר שמדברה רבקי ועגר, שהכל תלוי במציאות של כל דור, כמה שמפורסם אותו האיסור, וכמו שהם ידוע לכל, החומרה של האיסור של השחוט ביתר. וככה הביא גם בשוט החייזר, לגבי עדות של מיכל שבס, שפתח את החנות שלו בשבת, שגם שהוא ידע את עצם איסור מלאכת שבס, אבל הוא לא ידע את החומר של האיסור בפתיחת החנות בשבת, אז לכן זה נחשב כשויג וקשר לעדות. עד כאן בעניין החפץ עם בו חיים. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. מאחר וצריכים בספרו ליקוטי אמרים, שאדם יורד לעולם הזה, שזה המקום שיוכל לקבץ תורה מעשים טובים, ובשבילם יכול לזכות לחיי העולם הבא. והנה, האיש החרוץ והזריז, אמר החפץ חיים, האיש החרוץ והזריז, הוא רואה בכל מאמצי כוחו לרכוש לו תורה, מעשים טובים. הוא לא יבטל אפילו יום אחד לבטלה. ולמה? כי מי יודע כמה הוא יחיה. אבל מישהו עצל, הוא לא דואג מה שיהיה להחליט ימיו, שיתבו אותו לדין. ולא ישים מליבו על עיבוד ימיו, שהולכים לבטלה. ובאמת, לא היה בידו גם כן להרוויח חומר החובץ חיים. ואפילו אם, לא, אם השם לא חנן אותו בכישרונות, שהוא יכול להשיג הרבה תורה ומעשים טובים, יכול להצטרף לידי שיעור תורה, שגם על ידו ירוויח הרבה, ולא יבוא בידיים ריקניות ליום הדין. והנה, שיבוא לעתיד לבוא לפני בית של מעלה, אומר החובץ חיים, ידבור אותו על זה שהוא לא לומד תורה, הרי יהיה לבוז ולקלס למעלה. שהיה במקום כזה, הוא היה במקום שאכל בקלות להרוויח תורה מעשים טובים, ככל שהיה ביכולתו. והגידו לו, הרי פלוני ופלוני מהר שלך, שתכם גדלתם ביחד, פלוני השיג תורה מעשים טובים הרבה, ונחשב שמה בעולם הבא לעשיר גדול. ואתה באתי בידיים ריקניות, תראה כמה גרמה לך הצלות שלך. ומסיים החפץ חיים ואומר, ואם הוא יתחיל לתרץ אותו בתירוצים שונים, לו יש להיקבלו את התירוצים האלה ולא יבוזו לו. ולא יבוזו לו, מסיים החפץ חיים אומר, מכל מקום, סוף סוף אני הוא, ובמה יזכה להיות צרור בצרור חיים. עד כאן דבריו הנפלאים והמאורים של מור נחו בצחיים, זכר צדק לבורך בספרו לקולטי המורים. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשס השבוע, ותהה אחריסי כמויו. ככה בילם מאחל לעצמו. יש כאן דברים נפלאים. הסיפור, יש פה סיפור נפלא, שהוא עבר, הוא עבר על ידי תלמיד חוכם שגר בירושלים, ששמע את הדברים מיהודי יקר, תושבי הנכבדים של שכונת גוש 80, שנמנה על המתפעלים הקבועים בישיבת בריס ומתנדבי החבר'ה קדישי בירושלים. בשיחה אקראית שהוא נהל עם אותו איש חבר קדיש שמספר את תלמיד חוכם, שאמר לו שיש לו איזו ידידות קרובה עם כומר, כומר שוויצרי. ותוך כדי הוא מגולל את סיפור חייו. הוא תיאר מה עבר לה בשובה איומה. הוא אמר, תדע לך שהכומר הזה יוצא דופן משאר הגויים שהכרתי, ממש מחסיד אותו ומותו עולם. והוא מספר שבניגוד לנוצרים רבים וכמרים במיוחד, שהם נטלו חלק נכבד בחורבן של היהדות, היהדות בשואה, והוכיחו את הכוח שלהם בשנאת עולם לעם עולם, הכומר שאני מדבר עליו, אומר לו אותו יהודי, התנגד לשנאה הזאת בכל כוחו, מה שותף אישי בהצלה שלי. הוא דיבר תמיד על השקר הגדול של הנצרות בימי השואה, והוא אמר שהוא מאמין גמור בדת ישראל. והוא סיפר שכיוון שאותו כומר היה שותף בהצלה, אז הוא חש להכרות הטוב, הוא שומר אותו קשר עד עצם היום הזה. ועד כדי כך מגיעים הדברים, שלפעמים כשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא מבקר אותי בבית. ככה בשלב זה הוא נעצר, והוא חושב, ואז הוא אומר, אני מספר לך סיפור מעניין שקרה לי איתו. הכומר הזה, אחד שכבר יודע את האמת, אז חשקה נפשו להיקבר בקבר ישראל. הוא שלח לי מסמך של צבא, שהוא מודיע לי על ויתור מראש בקבורה של הכנסייה, והוא רוצה להיקבר בקבר ישראל, והוא מבקש ממני שאני אדאג לממש את הצבא הזאת. טוב, אז הוא אומר שמעתי נבוך, לא ידעתי מה לעשות, אין קוברים אקום אצלי ישראל. וברור שלא מצאתי שום צד להקל בזה. אבל מאידוך גיס עומד כאן חסיד עמוד העולם ומבקש בקשה. נכנסתי למורן הרגישי ליושב, עשיתי בפניו את הדברים. טוב, ופשוט למרות שתיארתי את החסידות שלו וכמה עושייה ליהודים, אולי שפסק שם כל יותר לקבור את הצי יהודים. אבל הוסיף הרבי ליושב, תסביר לו שזה לא מחמת שנאה, אלא מניעים הלכתיים, ככה עשיתי. הגוי הבין את הדברים, ואומר שדווקא בגלל שמעריך מאוד את היהדות, אז הוא מבין שיש דברים שאי אפשר לשנות בה. טוב, בסדר. עובר זמן, מתקשר אליי ואומר, יש לו הצעה. כיוון שאי אפשר לקבור אותי ליד יהודים, אז יש לי רעיון, אני אצווה שיסרפו את הגוף שלי, ויצרו את האפר בתוך צלוחיות, ואולי את זה כן יהיה מותר לקבור ליד יהודים. היה זה שכרי. הגעתי למורן הרבי ליושב עוד פעם, שהוא חייך לשם הבקשה השנייה, אבל אמר שעדיין גם באופן זה אפשר לקבור אותו. התקשרתי לכומר, אני מוסר לו את הדברים כאב היוסן, ואני מביע בפניו את הצער על זה שההצעה עדיין לא באה לידי פתרון, אי אפשר למלא את הבקשה. עד כאן הסיפור שהתרחש במציאות. עכשיו רבותיי, ההתעוררות גדולה מהסיפור הזה אומר אותו תלמיד חוכם הירושלמי, שעביר את הדברים. עד כמה אנחנו צריכים להודות, להלט שאנחנו יודעים. הנה הגויה הוא, למרות שהוא חסיד מחסידי אומות העולם, אין לו בשום אופן זכות אפילו להיקבר בקבר ישראל, אפילו בתור עשר. אילו אנחנו רבי ישראל, אנחנו מאברום, יצחק ויעקב, אנחנו זוכים לחיות ולהיקבר לחיות בקרב ישראל כל החיים, וגם גדלנו בבתי מדרשות על ברכי התמיד חכומים, אנחנו מעשירים את נפשנו בתויר ובעיר, כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים, אמש הלחס כמה וכמה, תויר ומחופלת למוקוין, עלינו שקרבונו לפני הרסים. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ולקראת סיום, לקט רשימות מהגאון רבי חונן וסרמן, שכאמור היום זה היורטייט שלו, הגאון רבי חונן וסרמן שיבח פעם בפני החפץ חיים, ישיבה חדשה שנפתחה. אז החפץ חיים שאל אותו, האם לומדים שם מוסר? ענה לו שלא, אמר לו החפץ חיים, אם ככה, לא שווה אפילו השמק טאבק. נשתדל לקבע זמן מסוים ללימוד מוסר בכל יום, כדי שנוכל לעבוד את השם בדרך הנכונה. עד כאן דברינו להיום, ניפרד את ברכת שבוע טוב, והרבה הצלחה בכל העניינים, בכל טוב.